ברוכים הבאים לעוד פרק של אבות וחרבות, פרק 121. איתי איתי פורמינטור ואני עבדכם הנאמן יושי, ואנחנו רצים מהר 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 לחלק שהכי חשוב לנו בפינות פה, וזה מה עצבן אותך השבוע. פורמן, שים לי את הקיו למרות שאני עורך, אחי.
מה עצבן אתכם השבוע?
דבר אליי. מה הביא לך את העצבים?
וואו. טוב, שמע, זה ממש טרי. אני מדבר איתך עצבים שמגיעים עכשיו מליטרלי שעתיים לפני הקלטה.
וואו.
כמו שאתה יודע, אני גר בבניין קומות, אוקיי? בניין משותף, כמו שקוראים את זה בישראל.
עוד פעם, הדיירים הדפוקים אצלכם.
כן, כן, אבל לא, זה לא סיפור של איתי ועד בית, אבל כן, זה קשור לדיירים דפוקים. Long story short, יש מין חוק לא כתוב, אתה יודע, אני לפחות, אני, אולי גם אתה, אני רוצה להאמין, שאני מוצא לי זבל שלי, שאצלי נמצא מתחת הכיור, נראה לי כמו ברוב משקי הבית בישראל מלא, מה שאני רואה שזה, אני רואה שהמצב קטסטרופלי, אני מרים את הדלי עצמו, לא לוקח את הפח עם שקית מטפטפת, כי אני בן אדם מטורבט, נכון? רוצה להאמין שגם אתה, כבר רואה לאן זה הולך.
אז יש לנו... מריח לאן זה הולך.
כן, ולגמרי אפשר להריח את זה, יפה, אהבתי את הטייק שלך. אז יש לנו שכן שפשוט באופן סדרתי אוהב להשאיר שובלים מטפטפים כל הדרך מקומה שמינית עד הקומת קרקע.
מקומה שמינית?
כן, והיום זה השיא השיאים, פשוט היה שלולית כתומה ברמה שאני צעדתי אחרי זה הביתה.
מה, מרק בטטה כזה? מרק כתום?
אני לא יודע מה זה היה, אבל זה היה מסריח וזה היה דביק. כלומר, הגעתי לתוך הבית שלי כבר ועדיין כל צעד שאני עושה, אתה שומע, בתוך הבית שלי מרוב השכלה שנדבק לי לנעליים. וזה הרגשתי כאילו אני, לא יודע, סופר מריו שחזר מיום עבודה אחרי שהוא קפץ על 200 צבים או משהו, כאילו באמת גועל נפש. אז ממש מלא את העצבים, ואמרתי טוב, פאק על הכבוד שלי.
מה עשית? כן, זה החלק המעניין, דבר אליי.
אתה יודע, כתבנו בקבוצת וואטסאפ של הבניין, אף אחד לא לוקח אחריות, כולם יודעים בגדול מי זה, ואמרתי, פאק איט, אני לא מחפש כבוד, אני לא רוצה עכשיו שאני כל פעם יעלה וירד ואני ידבק ככה. אז בלי חשבון, לקחתי דלי, לקחתי ספונג'ה, ניקיתי.
לא הבנתי, מה זה בלי חשבון עשיתי ספונג'ה? בלי חשבון זה לתת לו את המכה של הספונג'ה או בראש או בצד השני.
זה מה שצריך לעשות.
מה זאת אומרת בלי חשבון עשיתי ספונג'ה? מה זה אחר הזה? מה עובר עליכם פרדס חנה?
יש פה בעיה. אז זהו, זה ממש ממש מעצבן, תרי תרי, ואני כולי תקווה שאנשים ילמדו כבר להרים דלי זבל.
אוקיי, בוא תאחל לו רגע משהו, בלי חשבון אבל באמת. תן לו איזה ברכה כמיטב המסורת, לשעבר הדיסקליימר שלנו, תאחל לו איזה משהו. לכבוד, אני יודע, לכבוד האביב.
לכבוד האביב. אז לכבוד חג הפורים אני... המתקרב עלינו לטובה, אני מאחל לו שבכל חייו הוא יהיה מחופש פשוט לדלי זבל מהלך, והוא לא יכול לצאת מהתחפושת הזו, והוא יריח בהתאם כל ימי חייו.
אמן, ונאמר אמן. אני מאחל לו שהוא לעולם לא יוכל לרוקן את הסל מחזור שלו, את הריסייקל בין, שיתפסו אותו עם כל הזבל שיש לו על המחשב. זבל. כל המיץ של הזבל. טוב, אחי, אין לי מה לומר לך חוץ מעצבים לגיטימיים. אני במקומך הייתי
סופר
לגיטימי. לא מסתפק בקבוצת וואטסאפ וכמה פאקסים, אבל לא יודע, אולי בתוך כל שכן מסריח בפרדס חנה יכול גם להסתתר רוצח סדרתי בינינו, אז יכול להיות שעדיף לפעול כמו שפעלת.
זה הסיבה, זה הסיבה.
הבנתי.
יש פה עניין עם משפחת פשע קטנה. כן.
הבנתי. אוקיי, אז משפחת פשע. לא, אז אין איחול, שום איחול, לא הכנו כלום. שיהיה פורים שמח ואביב בריא. טוב, אני מהר, אם כבר מדברים על מיץ של הזבל, אני אספר לך מה עצבן אותי השבוע. דבר ראשון, אתה עצבנת אותי השבוע, כי אנחנו דוהרים לפורים, וספשייל פורים, שהיה אמור להיות מסורת שלא ניתן לשבור. מי שעוד לא צפה בספשייל הפורים הקודם שלנו, אתם מפסידים, כי זה אירוע של פעם ב-50 שנה לראות את פורמן משתתח ומתרפק על מרוול ועל וויסקי, והכל מתערבב אחד עם השני, זה היה פשוט אירוע מדהים. אז אתה הצבנת אותי שאין לנו ספשייל פורים. אבל אני רוצה לדבר איתך על דברים פחות ברומו של עולם. אנחנו יוצאים מהחורף בשעה טובה, כולם היו חולים, או כרגע באונליין חולים. ואני לא יודע אם דיברתי על זה בעבר, אבל אשתי היא די מחבקת עצים. מכניסה כל מיני, לא ווקנס, אבל ווקנס של בריאות הביתה. כל מיני מנהגים של חיבוק עצים. וחלינו בשבועיים האחרונים, היה פה סייקל רציני שכולם עברו דרכו. אני פתחתי אותו. וברגע של חיפוש איך לחבק את העץ הקרוב, נחת אצלי מתכון של כמה מצרכים די פשוטים שנמצאים בכל בית. והמתכון הזה, אני רוצה להקריא לך אותו, אני רוצה שתגיד לי מה שם לא שייך. זאת אומרת, מה אתה מרגיש לא נכון, מה עושה לך לא טוב בבטן לחשוב על זה שהוא מצטרף לווקסין הטבעי הזה.
אוקיי, דבר אליי.
שני תפוזים. לימון גדול. אוקיי, עוד כאן סביר. 50 גרם ג'ינג'ר.
50 גרם?
50 גרם, כן. נגיש, אוקיי. נגיש. בכל משך. בית בישראל, מה שנקרא. שורש קטן של קורקום. חצי כפית קורקום תחון. שמינית כפית פלפל שחור. אין לי מושג איך מודדים שמינית כפית. כבר על זה חטפתי עצבים, אבל חכה. שמינית פאקינג כפית. כפית שמן קוקוס. 400 מיליליטר מים והכל לבלנדר. אתה צריך שאני אחזור על זה או שהקשבת להכל? מה לא שייך לתמונה? שני תפוזים, לימון גדול, 50 גרם ג'ינג'ר.
מה זה שני תפוזים?
שני תפוזים, שניים, שניים. דואו, דואו תפוזינה.
אוקיי.
לימון גדול, 50 גרם ג'ינג'ר, שורש קטן של קורקום, חצי כפית קורקום טחון, שמינית כפית פלפל שחור, כפית שמן קוקוס, 400 מיליליטר מים. כל זה אמור לגרום לך להרגיש הרבה יותר טוב כשאתה חולה בשפעת. מה לא נראה לך יעבור טוב בגרון?
לא יודע, יש לי תחושה, החושה הקווי שלי מצלצל לי על ה-50 גרם ג'ינג'ר, שמשהו פה...
ג'ינג'ר זה טוב, ג'ינג'ר זה בריא, אפילו אנטי מחבק עצים שכמו אני יודע את זה.
50 גרם?
מה אתה לא אוהב להעביר בגרון? עד כאן יש לנו פירות, תבלינים, מים וכפית של שמן קוקוס. פעם הכנסת כפית של שמן לגרון?
לא, אבל שמן קוקוס אני מבשל איתו הרבה.
פורמן, לא אמרתי מבשלים, אמרתי לבלנדר. אין פה שום אלמנט של בישול או טיגון, אני סבבה עם שמן.
כן. זה לגמרי נשמע ממחוזות פרדסטן הקרקוע.
של שמן קוקוס. יש לך מושג באיזה צרבת שילמתי על הטיפול האלטרנטיבי הזה? אני נחנקתי, אחי. נחנקתי. אתה לא מבין מה עובר לך בגוף. תפוזים, סבבה, לימון, סבבה. לא יודע, קורקום, ג'ינג'ר, קוקוס. אחי, רגשתי כאילו, העץ קוקוס יורד לי בגרון, לא השמן קוקוס. משהו מחריד. ואני רוצה גם לשלוח איחול. אני מאחל לאישה שכתבה את הפורמולה הזו. א', שתהי בריאה. באמת, רק בריאות. ובגלל שזה לא עזר לי ממש, סתם, זה טיפה עזר לי, אני לא מניאק, לא שקר, זה טיפה עזר, אבל אני לא נוקף את ההצלחה של הקוסטר אלה הזו לשמן קוקוס, אני בטוח שהוא דפק אותי הרבה יותר ממה שהוא עזר לי. אני מאחל לך גם שפעת העופות, שפעת הדינוזאורים, ושפעת הסוריקטות, על כל מה שעברתי בגללך עם כפית שמן קוקוס בגרון, זה היה נוראי, נוראי פשוט. לגיטימי או לא לגיטימי?
סופר לגיטימי.
סופר לגיטימי, תודה רבה לך. טוב, אנחנו מתקדמים לפינה הבאה שלנו, אני מת לשמוע מה יש לך לספר לי, כי אתה אך לא מזמן הפכת לאבא לשניים, אבא לשני תפוזים.
רק אחד ג'ינג'י.
חכה, זה יכול להתפרץ.
אל תתחיל איתי.
דבר אליי, סיפורי הורות כמובן, שים לי את הקיו. כן, פורמן המכונה אבו חמזה.
טוב, אבו חמזה, מה מספר? ממש לאחרונה, לפני שבוע, היה יום הולדת ללוד חמזה.
מזל טוב, עד 120.
עכשיו שמה, ארבע זה כבר גיל גדול, כבר ילד גדול, כן? כבר לא תינוק.
חמור גדול, כמו שאבא שלי אוהב להגיד.
כן, עכשיו שמה, הילד קיבל מההורים שלי, סבא וסבתא שלו, אופניים לראשונה עם גלגלי עזר. השקיעו, קנו לו מאיזה מתכת קלה, השקיבו כמעט על פיה.
סגסוגת. מה על פיה?
כמעט, כמעט. שמו איזה אופניים קלות.
מסגסוגת מקרבון פייבר?
אני יודע, כנראה. הלכו לדקטלון. איך אומרים, דקטלון?
דקטלון, דקטלון. אני ממליץ בחום. הספונסר שלנו. סתם.
נכון, נכון. אולי יום אחד. ואמרו, יאללה, נפנק אותו. קיבל מאבא ואמא שלו מאיתנו מטבח קטן, אבל מהמושקעים, תנור ומיקרו וכיור ומה לא. וכמובן קנינו גם, אתה יודע, אוכל שהוא יכול להכין, דברים לחתוך. בסדר. במצטבר קיבל נראה לי מתנות בשווי של, אני לא יודע, אני אומר בזהירות, מעל 2,000 שקל. מה הוא זוכר מכל היום הזה?
הוגה.
כמובן, גם, אבל...
בכל זאת חמזה.
סבא שלו קנה לו קבאית של סמי הקבאי. קטנה, חמודה, עושה ווי ווי ווי.
מה עוד ילד צריך?
50-100 שקל.
תחושת שליחות.
אופניים לא מעניינות אותו, מטבח לא מעניין אותו, כל מי שרואה אותו רק מספר לו על הקבאית. לוקח את הקבאית לכל מקום. עכשיו, אני אפילו לא כועס, לא מאוכזב, כי אני מבין, אוקיי, ילד בן ארבע, זה...
אחי, גם אופניים וגם מטבח זה לתת לו מתנה בלעבוד במשהו. הקבאית זה הדבר היחידי שנותן לו אסקפיזם. אנחנו שונאים שמשתמשים במילה הזו מסביבנו, אבל הוא לשנייה יכול להיות קבאי, לא לעבוד במטבח כמו אבא ואמא, ולא להתאמץ, לא לעוף על הפנים. תגיד לי בבקשה ששמעת את הפרק שאני מסביר למה ילדים לא צריכים גלגלי עזר. בבקשה, הסטאבילייזר שלהם טוב יותר משנדמה לנו.
ניסינו את האופני איזון, תקופה ארוכה, ואמרנו ניתן גם צ'אנס לגלגלי עזר. הוא התחיל דווקא עם אופני איזון, כן.
אני חייב לומר לכם, באמת, בתור אחד שרק בקיץ האחרון אילף ילד בן ארבע לרכב על אופניים בלי גלגלי עזר. זה הדילוג הזה, באמת, אני לא יודע מה יש שם, הג'יירו שלהם, הסטאבילייזר, הגימבל שלהם עובד פיקס, שים אותו בלי גלגלי עזר על האופניים, תגיד לו סי ישר, תסתכל קדימה, אסור להם להסתכל על הרצפה, הם מסתכלים על הרצפה, הם מתנוענים ונופלים. תגיד לו, תסתכל קדימה, הוא כבר יאזן את עצמו. תקשיבו לי, תורידו לו את הגלגלי עזר, אתה תודה לי אחר כך, כי הוא פשוט יטוס במהירות הרבה יותר גבוהות והרבה פחות תלוי בכם.
אתה שוכח רק שהוא ג'ינג'י ואנשים מנסים לבעוט פה בדרך. אבל חוץ מזה, כל נכון.
יורים עליו חצים, זורקים עליו מבנים. הבנתי אחי. אוקיי, אז שימו לו גם כסדה רצינית מאוד. אם זה ככה.
להסתיר את כל הטלטלים הג'ינג'ים.
לגמרי, כמה שיותר.
דבר אליי, מה הסיפור?
טוב, אני אביא סיפור קטן וצנוע, אבל איכשהו הצליח גם להתחבר לגיימינג. אני דיברתי על זה כבר בעבר, אבל אני לאחרונה הרגשתי אבא מאוד מאוד גאה בבן שלי בסיני בן ה-9 פלוס קצת. שנהיה חיית משחקים בהיבט שהוא כאילו צולל לתוך משחק שהוא מחליט שהוא אוהב אותו, כאילו הבין את השיטה של לתת למשחק כמה שעות, להחליט אם הוא מתאים לו או לא מתאים לו, ואם הוא מתאים לו, זהו. כאילו זה עד הסוף, עד הקרדיטים. וא' זה מרשים אותי, ולאן שזה הביא אותו זה הרשים אותי, כי הוא בעבר התחיל כמו כולנו נראה לי, בלצפות באבא שלו, בדמות בוגרת ממנו משחק, והוא לא נרתע ממשחקים שמעניינים אותי. וכך הוא התגלגל מהר מאוד למשחק שאני אישית מאוד אוהב, וכבר התרפקתי עליו אין ספור פעמים בפודקאסט ובפאנלים, וזה ליטל נייטמרס. הילד הזה סיים את ליטל נייטמרס 2 לבד, בלי שנגעתי לו בקונטרולר. עכשיו, זה לא משחק קשה להחריד, אבל יש שם שלבים שיכולים להיות מאוד מתסכלים, בטח לילד בגיל הזה.
איזה משחק?
ליטל נייטמרס 2. בשני מילים, וכמובן יהיה לכם גיימפליי, ליטל נייטמרס 2 משחק נפלא, אני ממליץ עליו בחום לכל אחד, במיוחד לך פורמן, סופר פשוט במראה ובלוק אנד פיל ובמכניקות שלו, אבל סיפור עוצר נשימה, מרגש, מרתק, אפל, וגיימפליי גיימפליי לופ שנורא מספק, זה לא משהו מורכב, אבל זה סוג של כזה פאזל סביבתיים, קצת פלטפורמינג, משהו נורא חמוד, אבל נורא נורא אפל, שאתה לאורך שני המשחקים שיצאו לפלייסטיישן ולמחשב, אתה מאוד נקשר לדמויות, ואחת הדמויות שם בליטל נייטמרס 2 היא דמות ראשית במשחק קודם, שהיא עכשיו דמות משנית עבורך, אבל אתה בעצם חלק מהסיפור שלה, היא לא בסיפור שלך, אלא אתה דמות משנה בסיפור שלה. נורא יפה, מוגש מאוד יפה, והרגע שהוא סיים את המשחק היה פרייסלס, כי... אני לא רוצה לספיירלר לך ולא למאזינים, אבל יש שם איזה רגע מאוד מאוד לא פשוט בסיפור, באיך שהוא מסתיים, שהוא על פניו מאוד צפוי אחרי שאתה מכיר את הדמות ושהיא תעשה את הביץ' מוב הזה, אבל כשילד, אטום שלו מתנפץ לרגע בגלל סיפור במשחק מחשב, זה זה באמת רגע מיוחד, הוא מסתכל עליי ואומר לי, אבל למה היא עשתה את זה? ואין לך מה להגיד לו, כי היא נבלה. זה מה שזה, והיא הייתה נבלה גם במשחק הראשון, והיא תהיה גם נבלה במשחק הרביעי כנראה. וזה קשה, כי זה ילדים והם קטנים והם חמודים והם תמימים, והיא שברה לו את הלב. נשבר לו הלב בגלל משחק מחשב, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זה קצת מרגש. נסדק, לא נשבר, נסדק. נסדק. כן, הילד הרגיש משהו בגלל, אתה יודע, כמה פיקסלים שזזים על המסך, זה לא מובן מאליו.
היי, זה לא משנה. ברגע שיש פה עלילה, זה מצליח לתפוס. בוא, זה אותו דבר סימבה או במבי. זה עובר את המסך.
נכון, נכון. אבל שוב, זה גם עלילה מאוד, זה מאוד לא בקפית, זאת אומרת. זה הרבה אווירה המשחק הזה, זה הרבה רמיזות. זה היה נורא יפה לראות אותו נשאב לסיפור ו... מקבל את כל מה שהיה לסיפור הזה להציע בפינאלי שלו. אני לא מתרגש, זה הוויסקי. טוב.
לא למות, יושי, לא למות.
לא, זה רק ליטל נייט.
אחלה של סיני.
אנחנו מתקדמים לפינה הבאה שלנו. יש לי איזה דיון מעניין להציע לך להשתתף בו. נראה לי שאתה תאריך חלק מהדברים. אני כמובן מדבר על דעה לא פופולרית. שים לי את הכירוי, בבקשה. דעה לא פופולרית. אני הולך להקריא לך רשימה של משחקים שיצאו לשוק בשנים האחרונות, ואתה תגיד לי מה לדעתך המכנה המשותף ששוזר את כולם. האם שומע עבור?
שומע לאוד אנד קלאפ.
קושי לי רב רב קומארס. אם אנחנו נשמעים
מבועסים קצת, זה טייק 500. סע.
The Last of Us 1 ו-2. Resident Evil 4. Dead Space. Final Fantasy Rebirth. Alan Wake Remastered. Uncharted Legacy of Thieves. Metal Gear Solid. Silent Hill 2, Metroid Prime, Witcher 3, GTA 5.
אוקיי. אני צריך להגיד לך מה משותף לכולם.
מה לדעתך משותף?
רציתי להגיד באינסטינקט הראשון פלייסטיישן, אבל אז הלכת למחוזות אחרים לגמרי.
נכון.
וזה גם לא DLC.
נכון.
בתך אמרתי זה DLC, אבל זה לא רק DLC. יש פה פרנצ'ייז
שואל. מתחמם.
זה משחקים שיצאו להם המשכים, שהם חלק מסדרות.
אתה מתחמם, לא סדרות. אמרת יצאו להם המשכים, אבל זה לא בדיוק הנקודה. אמרתי שיצאו בשנים האחרונות. שמת לב איזה משחקים הקראתי? האם משהו מהכותרים שדיברתי עליהם עכשיו, משהו חדש? למה זה יצא בשנים האחרונות?
קירי מאסטר?
או הגרסה הבחירה. למסלול השיווקי הזה?
אוקיי, אני רואה לאן אתה לוקח. סע.
כן, אז אני מדבר על רימייקים ורימאסטרים. כן, כן, לירון, יבחיין מסריח. תקשיב טוב טוב. המשחקים שהקראתי, חלקם אתה מכיר כמובן באופן אישי פורמן, משחקי מופת, אין על זה ויכוח. בכוונה בחרתי את הטובים שבטובים, את הקרם דל הקרם. ולא סתם אמרתי בשנים האחרונות, כי אנחנו רבותיי וגבירותיי נמצאים ללא כל ספק. או לפחות איך שהרבה מאוד אנשים מכנים את הדור הזה של הקונסולות. איך נקרא לזה בעדינות? דור ביניים, נראה לי זה הגרסה הכי ישירה ולא מעליבה מדי, ששמעתי שמכנים את הדור הזה של הקונסולות. דור ביניים, אנחנו בין דור אחד לדור שני, אנחנו לא באמת נקסט ג'ן. אני לא מרגיש את הדברים החדשים באים לידי ביטוי בנקסט ג'ן. ואני רוצה להגיד לכם, יכול להיות שאתם צודקים בחוויה האישית שלכם, אבל אני סבבה עם להיות בדור הביניים, אני חוגג את החיים. אני נהנה ממשחקים שחוזרים אלינו בגרסה הטובה ביותר שלהם מבחינה טכנולוגית, ונהנה מהם בטירוף, מחלקם אפילו בחינם, בזכות דור הביניים הזה. עכשיו אתם יכולים להגיד, בסדר, יש שאתה מטומטם, אתה באיחור של 10-15 שנה בגיימינג, ואתם צודקים, אני באמת מטומטם. ואני באמת משלים פערים, אבל אני באמת, באמת, באמת חוגג את החיים, אני סבבה, אני מחבק את דור הביניים הזה. יש לי פלייסטיישן 5 אחרי הרבה מאוד שנים שלא היה לי במה ואיך וזמן לשחק, וכיף לי. כיף לי, נהניתי מ-The Last of Us, פארט 1, הרימייק, ומאוד נהניתי גם מחלק 2, למרות שהוא לא צריך שום חידוש, ומה שהביאו לו זה קש גרב, אבל לא אכפת לי שעשו את זה, כי זה החזיר את ההייפ למשחק הזה, ואת ההתעסקות בו, וזה עורר את הסדרה הזו. הרווחנו מהדור ביניים הזה פנינים, כמו הסדרה של The Last of Us. משחקים כמו Resident Evil 4, שהוא מועמד למשחק השנה. בגיימא וורדס, לא מובן מאליו. מבחינתי זה ההזיה שהוא בכלל היה מועמד, אבל הוא היה מועמד והוא היה סטרונג קונטנדר. זה אומר משהו, כי גם הצדיקו את זה. הרבה מאוד אנשים שיצא לי לראות בפרדים אצלנו בקבוצה ובכלל הצדיקו את זה, ואמרו, תשמעו, עשו למשחק הזה, זה לא מתיחת פנים, עבדו עליו. Dead Space, הדיבור עליו הוא שהוא באמת גרסה מושלמת למשחק שמעולם היה, שתמיד היה חף מבעיות למעשה, והיה עשוי מספיק טוב בזמנו. פשוט הביאו אותו לנקסט ג'ן. אז למה אתם קוראים לזה דור ביניים? אתם מקבלים חלק מתור הזהב אולי של הגיימינג, בגרסה הטובה ביותר. אני לא מבין על מה אתם מתלוננים. עוד דקה מגיע אלינו סיילנט היל 2. יש הרבה התלהבות מהמשחק הזה. מטל גיר סוליד חוזרים. אני לא רואה מישהו מתלונן. תגידו, אובדן היצירתיות? לא יודע. לא יודע. להביא את הרימייק הנכון, בזמן הנכון, המשחק הנכון, בצורה הנכונה, זה לא לא יצירתי. נכון. זה תהליך אחר מלהמציא הכל מאפס. אבל עשית עבודה טובה, ולא לפגוע בחומרי המקור, ולכבד אותם מספיק, ולהביא אותם בגרסה באמת טובה ביותר שלהם, ולהביא ערך מוסף עם השיווק ועם השקה מחדש של משחקים האלה. לא מובן מאליו. אני אזכיר לנו שכולנו, כולנו, כולנו מרגישים כבר נעים בתחתונים רק מלשמוע דיבורים על רימאסטר לוויצ'ר לסדרה, למקס פיין 1 ו-2, יש מישהו שלא מזיע בתחתונים לדעת שרמדי עובדת על זה מחדש, רמדי תעשה לנו את זה מחדש, או מי שזה לא יהיה מטעמה. God of War 3, דיברנו על זה גם בקבוצה שלנו בוואטסאפ, אם יהיה לו, נראה לי כולכם אמרתם פה אחד, אם יוצא רימאסטר, רימייק ל-God of War 3, אני עושה פרי-אורדר, ואנחנו יודעים מאיזה אנשים יש לנו עסק בקבוצה.
חייתי לכל הטרילוגיה.
הם לא עושים פרי-אורדר לדברים. To say the least. אז אני סבבה עם זה. הלייפספן של הדור הזה הוא יהיה 6-7 שנים. קיבלנו כמה כותרים שווים ביותר בהם. God of War, Horizon, Ratchet וקלנק, עוד כמה וכמה. באמת טובים, Elden Ring, כאילו משחקים ששחטו יפה מאוד את הדור הזה. ונקבל 70% רימיקים, רימאסטרים, אבל טובים, שהשקיעו בהם אהבה ומחשבה ואיכות והפקה. אני לוקח, אני קונה בכיף. מה אתה אומר על זה, פורמן? בתור אחד שמשלים המון גם, כמוני, והולך לטחון את דור הביניים הזה כדור ביניים.
אז תראה, יש לי הרבה מה להגיד לך. הייתי איתך עד שאתה סיכמת את השורה התחתונה עם ה-70%. כי אני חושב שהתסכול של רוב האנשים זה לא על הרימאסטר כרימאסטר, כהוויה, שאוקיי, יש לנו עכשיו הזדמנות לשחק עם משהו שעכשיו עם גרפיקה חדשה ועברנו מתיחת פנים, אלא על הכמות. סוף היום אתה הוצאת על קונסולה סכום כסף לא מבוטל, ואתה מצפה שיהיה לך, לא אגיד החזר השקעה, כי אתה יכול לשחק את זה מה שאתה רוצה, אבל שיהיה לך כמה IPs שעומדים בזכות עצמם, חדשים. וכרגע זה לא מרגיש הרבה. אתה מנית את זה לבד, יש לך את ספיידרמן, יש לך את God of War, ראצ'ט אנד קלאנק, שהוא גם
ספיידרמן, וולברין שאמור לנחות בדור הזה.
נכון, אז יהיה לך 5-6 משחקים IP גדולים בלעדים, והשאר יהיו
בממוצע, זה משחק גדול בשנה, עוד מהסטודיו של סוני, יש לך גם מבחוץ.
כזה או אחר. עכשיו שוב, אני לא שחור ולבן, האמת היא איפשהו באמצע, כי אני תמיד אוהב לעשות את ההקבלה, בגלל שאני חובב קולנוע ארדקור, אז אני עושה את ההקבלה. כי אם אני חוזר רגע לעולם הקולנוע, אני בחיים לא הייתי מגלה סדרות סרטים כמו הג'וב האיטלקי, או אושן 11, עם החבר'ה המקוריים, עם סינטרה והכל. כי בוא, זה היה בשנות ה-60-70, לא ראיתי. אני גדלתי על החבר'ה של ג'ורג' קלוני וברד פיט, ונהניתי מאוד מהסרטי הייסט כאלה, כי אני מת על הייסט מוביז. אז זה סוג של רימאסטר, כן? זה אותה עלילה, אותו דבר, החליפו את השחקנים, עשו חידוש, צילום חדש, copy-paste, ויאללה, התאהבתי בזה. אז אין לי בעיה, כי גם זה יחשוף דור חדש של שחקנים למשחקים שהם יצירות מופת. ברור לי שעכשיו אנשים לא יפתחו את מקס פיין, כי הוא בור, הוא בן 25 שנה.
הוא לא שחיק.
הוא עתיק, הוא עתיק. אבל אם הוא יוציא אותו עכשיו, כן, הוא יהיה פיצוץ. בוא, אני אגלה לך את האמת. אני עוד לא שיחקתי Red Dead Redemption 2, כי מתוך איזשהו עיקרון מטומטם, לא שיחקתי בזמנו בראשון כשהוא יצא. אז אני מחכה שיצא הרימאסטר.
את עושה טעות, כי כרונולוגית הם הפוכים גם ככה.
אני יודע, אני יודע, אני יודע. אבל אני רוצה לעשות
את זה. זה אמרת לך, אתה דוחה את זה, כי אתה יודע שאתה לא מסוגל לסיים את המשחק הזה כרגע. אין לך את הקפסיטי לזה.
לא נכון, לא נכון, לא נכון. הנה, סיימתי הורייזן, יש לי כבר...
מה אתה משווה, אחי? זה 90 שעות משחק, אם אתה עם היכולת שלך להתמצות במפות ולרכז מאמצים במשימה בודדת אחת.
אני בא להגיד יוש, האמת היא איפשהו באמצע. כן, נכון, טוב שיש רימאסטרים, אבל לא, זה לא מספיק טוב.
אוקיי, אז איפה חוט הזהב? הבנתי, אוקיי. כאילו הסכמת איתי, אבל 70% זה too much, אז דבר אליי, דבר אליי בערכה. מה היית מוכן לסבול? עכשיו, אל תגיד לי 10%, 10% זה הולך להיות on top of, כאילו...
60-40. 60 לטובת החדש, 40 לטובת הרימאסטר.
יאללה, לא נלך על זה לרבנות. קיצר, סבא. אז אתה חי בשלום עם דור ביניים, 60-40, וואו. כאילו, איזה גמיש אתה.
בכל זאת נתפרנס עם מסע ומתן. 60-40 לקחת.
הבנתי. אוקיי. אז אני פשוט אשנה את הדעה שלי ל-60-40 ואז הסכמנו. אוקיי. אוקיי. מה, רגע, מה...
תגידו מה אתם חשבתם.
תגידו לנו מה הרימאסטר האחרון ששיחקתם, ושהצדיק את זמנכם והרגיש נכון. ומה שלך פורמן, תספר לנו. אני עוד מעט אספר בנעים בתחתונים על שלי.
אני לא חושב שאני שיחקתי עדיין, אני כן הולך לשחק ברימאסטר, אני הולך לשחק ב-The Last of Us Part 2, כאילו עוד לא שיחקתי.
את Part 1 שיחקת, אבל...
כשהוא יצא.
פעם שנייה? לא עשית אותו פעם שנייה.
אין לי כוונה, אני רוצה לדעור.
אני מבין אותך, למרות שזה באמת, זה... עשו שם עבודה מדהימה עם הדול סנס, באמת מטורף, מטורף. המשחק הזה, אני יודע שכל מי ששיחק במקורי, או ברימאסטר שהיה, כבר יודע שהמשחק מושלם מבחינה סיפורית, אז גיימפליי ווייז וגרפיק, אין מה לדבר, ואתה תהנה מחלק 2, אתה תשאב אליו, יישבר לך הלב, אתה תרצה למות, אתה תרצה להרוג, אתה תרצה למות שוב. כן, כן, זה עומד לקרות. אז אתה, אוקיי, אתה גם שוחה ברימאסטרים. וזה הקיו שלנו, בעצם לעבור לרימאסטר שלנו, לפינה שכבר צריך לנער ממנה את האבק הרבה זמן. אז אנחנו עושים רימאסטר לפינת ה-MVP.
תן לנו בקיו.
שים לי קיו. MVP. פרומן, תגיש לנו את הבחור.
טוב, טוב. אז
לחיי הטרול הגדול מכולם.
לגמרי לחיי הטרול המטורף. אז מה נגיד ל-MVP שלנו? השבוע אנחנו נותנים את ה-MVP...
מה נגיד לו? שזדן, הוא הרס לנו את החיים ליומיים, כן, מה נגיד
אלכס,
לו?
אלכס מוארמן, אני מקווה שאמרתי את השם שלך נכון, אלכס, אנחנו לא יודעים מה אנחנו שונאים אותך, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אוהבים אותך.
שנאת מוות.
אנחנו כן יודעים שאתה הפכת לנו את הקהילה לאיזה 4 ימים, שאנחנו אפילו לא ידענו מאיפה להתחיל לאכול את מה שקרה שם.
מקהילה גאה הפכתם לקהילה של גייזים.
ומי שפספס, אז ממש במשפט קצר, אלכס הילה פוסט, והוא בגדול, הוא לא שאל, הוא קבע עובדה, הוא רשם, מי שמשחק פיפה, הוא לא באמת גייזר.
מי שמשחק רק פיפה, כן.
ומשם, all hell lose.
ממש.
פחות או יותר, נכון? שוטס פייר, צעקות, פוסטים על גבי פוסטים,
וואו, פרודיות, שבוע כל... של טמטום מוחלט עם קבוצה של
כל
מפגרים.
כל 5 דקות עלה פוסט של מהו גיימר אמיתי, מי הוא גיימר אמיתי, כבר התחילו להיות פרודיות על הסגנון הזה, עד שפשוט אמרנו enough is enough, כן. כי כבר אנשים חדשים שהצטרפו לקהילה אמרו, רגע, זה הקטע?
כן, כי... מה קורה פה?
זה כל הדיבור בקהילה, מי גיימר אמיתי ודיונים.
I didn't sign up for this shit, כאילו אז, זה... זה, זה ממש זעזע את התדמית שלנו, כקהילה של מטומטמים לקהילה של חסרי נשמה, כאילו. זה הגייט קיפינג ברמות הגבוהות ביותר.
שזה נכון.
שלא לומר גייט קיפינג.
אני חושב את אלירון, יש לנו פה חסרי נשמה. אבל אנחנו מקבלים את כל סוגי הגיימרים. וזהו, אז באמת, אני לא יודע איזה MVP, לרוב אנחנו נותנים או לצלש או לתרש. אז אנחנו חצי רוצים לשרוף אותך, חצי רוצים להלל אותך.
זה תרש טוק.
יפה, טרש טוק, לקחתי.
זה טרש טוק ברמה הנמוכה ביותר, ואנחנו אוהבים אותך על זה וסולים אותך בו זמנית.
זה MVP, אלכס.
כן, מעודדים אותך להמשיך לעלות פוסטים, אבל לא של זבל, כמו שזה יצא באותו יום, ודפק לנו את האבא של האלגוריתם. טוב, זה היה כיף להוציא את זה. איזה מטומטם. טרול גאון, אבל מדיוט.
חופשי.
אוקיי, פרומן, אני לא אספר איך הפינה הזו סיבחה אותך, אנחנו פשוט נתחיל את הפינה הזו, כי כבר תחנתי את זה ואני מת על הסיפור הזה, ומי שפספס את זה שיעשה בינג' אחורה ויגלה איך פורמן כמעט גמר בתא מעצר בגלל פינת נעים בתחתונים. שים לי את הקיו.
נעים בתחתונים.
אני אתחיל, קצת רמזתי על זה, אבל אני אגיד בכל זאת. אני הגעתי סוף סוף. אחרי, אני חייב לומר, דיכאון גיימינג די ארוך שנמשך כמה שבועות, פשוט לא הצלחתי לגעת בכלום, תפרתי ב, לא יודע איך, באיזה שבועיים וחצי את GTA 5, והיה לי ממש כיף, ואחרי זה הייתי צריך לנקות את הראש, אז ברחתי לטייטנפול 2, אז על שניהם אני לא אתרפק כרגע, כי הם היו מדהימים והם היו לי ממש כיפים, אבל הם הכניסו אותי לדיכאון, אז אני לא הולך להרים להם, אני ארים להם משהו, מוציא אותי מהדיכאון, וזה אחד המשחקים הכי מדכאים שיש, וקיבלנו אותו בחינם, אז כאילו דיכאון ושמחה ביחד, קיבלנו אותו בפלוס, וזה אלן וייק רימאסטרד, שיצא לדעתי לכבוד וכסמי גימיק שיווקי כדי להביא קהל מחדש לכבוד אלן וייק 2, גם כן היה מתחרה לא מבוטל למשחק השנה, אני מת להגיע אליו, הדיבור עליו הוא שהוא באמת יצירת מופת, אבל אלן וייק 1 רימאסטרד הוא משחק נפלא, ואני רוצה להקדיש את השתי סנט האלה בעצם, לא רק לאלן וייק, אלא לרמדי, שקצת שכחתי ממנה, אבל היא אחת מהמפתחות באמת הטובות והאהובות עליי. ואני לקחתי על עצמי בחודשים הקרובים לסגור פערים בהקשר של רמדי. כמובן רמדי עומדת מאחורי מקס פיין, ויש את קונטרול שהם הוציאו שנחשב משחק נהדר, שאני מת להגיע אליו. אבל אלן וייק 2, למה נהניתי ממנו כל כך? כי הוא חזיר אותי בשנייה לקסם שהיה במקס פיין. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה feels right at home, כאילו, עם הפיזור של המשאבים שהם שמים במשחק. אתה זוכר? זה
סגנון שונה לא ממש.
לא אותו סגנון בכלל, בכלל. אבל המקטעים שם מאוד מאוד מזכירים את מקס פיין. זאת אומרת, במקס פיין גם יש מקטעים שבהם אתה ממש מרגיש שהמשחק אומר לך כך, תתחמש, אתה לקראת בוס, אתה לקראת קרב גדול, אתה לקראת זירה מסובכת. ואני מרגיש שהמפתחת מדברת איתי דרך הנקודות האלה. כאילו היא אומרת לי, עכשיו באלן וייק זה קצת, כאילו קצת יותר מתוחכם, אבל לא באמת. זה מרגיש ממש רמדי וממש מקס פיין בהקשר הזה, שאתה, אני לא עושה ספוילרים, אבל אתה רץ לנקודות, שאתה למעשה נאבק בשדים שלך ובחושך, ליטרלי בחושך, והנקודות שבהם אתה מרגיש בטוח הן האור, ולא הרגשתי את התחושה הזו של לברוח מהחושך לאור כבר הרבה זמן, מאז התחושה הזו של שרווח לך כשאתה מגיע לאיזה אור בקצה מנהרה ב-The Last of Us. אז זה היה נורא כיף. זה כאילו פיניקל פוינט של survival, אבל הם מגישים את זה נורא יפה, הוויז'ואלס מאוד יפים, הפרזנטציה מאוד יפה, הוויס אקטינג שם מעולה, הסיפור שם מעודק ומעניין ומשלב הרבה מאוד עולמות שאני אוהב, של סכיזופרניה והתקף פסיכוטי ומה אמיתי ומה לא אמיתי, הרבה כזה, אלא הציף לי כל מיני זיכרונות מתוקים ממנהנט ומדה דארקנס, זה ממש חיבר אותי למקומות שהרבה זמן לא הרגשתי במשחקים, כאילו מה שאני רואה זה מה שאני באמת רואה וזה מה שאני רוצה לעשות, וזה נורא כיף המשחק, אבל מה שניסיתי להגיד זה שרמדי, נורא מרגישים רמדי במשחק הזה, באופן שבו מפזרים את המשאבים שלך, וכאילו מכינים אותך, כאילו נותנים לך את כל ההזדמנויות שבעולם לגשת נכון לקרב, וזה כיף, וזה מספק. זה בעצם פאזל הקרבות האלה. זאת אומרת, אתה צריך לנהל נורא נכון את המשאבים שלך, ואת הזמני תגובה שלך. וזה לא אקשן טהור. זאת אומרת, זה הרבה התחמקות, והרבה לגשת לזה נכון, ולהתחמש נכון, ועם הנשק הנכון, ולטעון בזמן הנכון. וזה נורא כיף. זה הרגיש, זה ממש בכמה שלבים קצרים, נורא החזיר אותי לתחושה הכיפת הזו במקס פיין. שאתה כאילו אומר, אני יודע מה רוצים ממני, אבל זה ייקח לי כמה ניסיונות כאילו לפצח את זה עד הסוף, וזה כיף, זה משחק נפלא, אני ממליץ עליו בחום, וחפרתי עליו מספיק, אז לכו לשחק, זה חינם בפלוס, ובפיירט ביי הקרוב לביתכם, אבל ברצינות, משחק ששווה את זה, בין אם אתם בדרך לשתיים ובין אם לא, רימאסטר, שוב, רימאסטר טוב, שבא טוב בזמן נכון, לי, אז כאילו, תקפצו לאוטובוס אם זה נראה לכם שזה בזבוז זמן קונסולה, כאילו לייפספן של קונסולה. משחק טוב, מגיע לו רימאסטר, וטוב שהוא קיבל אותו, ואני שמח שקיבלתי אותו בחינם. ממליץ.
תגיד לי, כבר שנים הוא מדגדג לי, איזה ז'אנר זה בעצם? כי זה לא באמת FPS.
לא, זה בכלל לא FPS, זה survival, גוף שלישי, survival, אקשן כזה, סמי אקשן, אני לא יכול לקרוא לזה באמת אקשן, כי אתה לא יכול כאילו להיכנס גאנס בלייזינג. אתה יכול קצת להתחמש.
זה יותר סינמטי, לא?
זה מאוד סינמטי, לא, אבל כאילו, תשמע, הגיימפליי שם לא עשיר מאוד, אבל הוא... כן, הוא מספיק מדויק כדי לגרום לך לרצות לרוץ לעוד יער חשוך, או לעוד בניין נטוש. הסיפור שם מאוד מאוד שואב. מאוד מעניין, באמת, המהר, בעיניי לפחות, המהר מאוד נקשר לדמויות ומתחבר לסיפור שלהם, ונכנס למה שאמרתי, למערבולת הזו של מה קורה כאן, מה עובר עליי, אני הטוב, אני הרע, אני, מה אני, כאילו, מי אני? אתה קוויה. נורא כיף.
סקרנת.
נורא כיף. באמת, קח אותו. ומינימום התמצאות במפה, אז פורמה, זה no brainer בשבילך, כאילו לך על זה, האובג'קטיב זה בום, נקודה צהובה במפה עם כיוון כללי, אתה לא באמת צריך לפתוח מפה.
זה אני יודע להסתדר.
וכיף. לא הרבה נשקים, לא הרבה כאילו פרוג'קטיילס, כזה, באמת, גיימלו בסיסי, אבל כיפי ומספק, ונורא כזה... מערכת צ'קפוינט סלחנית ונחמדה וכיף, אתה נורא נשאב, אתה רוצה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה עם הפרק הבא? איפה אליס? Where is אליס? כאילו אתה מונע על ידי חרדות, מונע מתוך חרדה, אבל מתוך רצון גם כאילו להצליח. וזה נורא, נורא זורק אותך למשחקים שהזכרתי. אם אתה זוכר מנהנט וכאלה, זה כיף, אתה כאילו... אתה פתאום אתה מתעורר בשלב, לוקחים לך את כל הנשקים, זה נורא, זה גם נורא רמדי, כאילו, איזה 5 פעמים במשחק, לקחת לך את כל הנשקים, עשית לך סטריפ דאון של כל מה שאגרתי, אגרתי איזה 9,000 פלרים, ויש לי תחמושת, אני יכול לכבוש בסיס, פתאום בום אחי, אתה מקבל איזה נוקאוט, מתעורר, אין לך כלום, אתה בתחתונים, לך תמצא את הפנס שלך, הזבל, כזה, אבל זה כיף. כיף. שכחתי להגיד, הדבר שנראה לי גם לך יהיה כיף, הוא שכאילו מערכת ירי שם היא כאילו מתוחכמת בזה שאתה צריך לסמן את האויבים באור ורק אחרי זה לראות בהם. אז יש שם איזה אלמנט מגניב של הישרדות בתוך הקרב, מעבר לאין לי כדורים. זה גם, זה פעמיים לכוון וכאילו, יש שם איזה משהו מגניב, אתה תהנה מזה. מת להגיע כבר לשתיים, אל תגלו לי כלום, בלי ספוילרים, תודה רבה. מה העניינים את תחתונך?
טוב, אחלה המלצה, אני אוריד. אני כמובן חייב לשמור על הייצוגיות, לצאת רגע מהפריימינג של משחקי מחשב, ולקחת אותנו למסך הקטן, טלוויזיה. אז יכול להיות שדיברת את זה מזמן, כבר לפני איזה שנתיים פלוס, אבל...
בטמן, סתם.
לא. הייתי קרוב לחזור, אבל לא. אני הולך לדבר היום על יקום, שהוא פשוט ממשיך לחיות ולהתקדם, של מלחמת הכוכבים. בדיסני פלוס. אז כבר שנים מדברים על זה שאם אתה הולך למסך הגדול בקולנוע, אז ממש אני כמעריץ גדול שבאמת גדל על מלחמת הכוכבים, על סטאר וורס, מתבייס עם מה שקורה שם. כי בוא, הסרטים הראשונים הקוראים של ג'ורג' לוקאס, 4-5-6, היו יצירות מופת, ואז יצאו בסוף שנות ה-90, תחילה שנות 2000, הפריקוולס, שזה כאילו 1, 2, 3, הם היו בסדר, ואלה שיצאו בעשור האחרון, שכאילו 7, 8, 9, עם ריי, זה פשוט קטסטרופה, ואתה מרגיש את הוורק שדוחפים לך ככה לגרון.
בכפית לתחול.
וזה מזעזע, וזה לא עושה כבוד לפרנצ'ייז, ולא ליקום, ומנסים לשחוט לך כל דמות שאתה אהבת, אז יש לך אן סולו, בוא נהרוג אותו. ויש לך לוק, אז בוא נהפוך אותו לזה פנסיונר, שכאילו, אתה יודע, משתין על הדמות המקורית שלו, וכל מעצבן. עכשיו, מה אני אוהב? שבעצם יש בדיסני פלוס בחור שקוראים לו דייב פילוני, שדייב פילוני הוא התחיל בכלל לעבוד בהפקה בפריקוולס בתחילת שנות 2000, שהוא היה בחור צעיר, והוא עזר שם, והוא היה תמיד גרופי של סטאר וורס, ועם הזמן הוא פשוט גדל, ונתנו לו עוד ועוד אחריות, והוא התחיל בעצם במתישהו לעשות סדרה שהיא בעיני יצירת מופת, שקראו לה קלון וורס, שיושי מתאימה גם לסיני.
כן, כן, דיברת עליה. נראה לי התחלתי אותה, והיא באמת הייתה טובה. לא הצלחתי לסיים אותה.
אבל זה לא, שם התחלתי בזמנו, אבל זה ממשיך. כי בעצם הקלון וורס היא סדרה ארוכה, היא איזה 5-6 עונות. היא מתאימה מאוד.
היא אנימציה.
היא אנימציה, היא CGI, היא מתאימה מאוד למבוגרים. והיא עושה כבוד לדמויות. הם בעצם לקחו את כל הדמויות של אנקין סקייווקר, וכל מה שקורה שם באובי-וואן קנובי, ובנו דמויות חדשות, כמו אסוקה. וזה מגניב, אבל זה היה בזמנו מה שהמלצתי לפני איזה שנתיים. עכשיו אני סיימתי את הסדרות המשך, כי בעצם הוא סיים את זה, והוא אחרי זה עושה סדרה חדשה בשם Rebels, מורדים. וכל הסדרה למורדים, לא המורדים שאנחנו כביכול גדלנו עם לוסיאנה לופליטו, לא כאלה, השני, עם חלליות, אז שם בעצם זה כל ההכנה למה שעלה בשנה האחרונה של אסוקה. כי אסוקה זה לגמרי דמות שדייב פילוני יצר, וזה פשוט עושה כבוד ליקום, כתוב נהדר, אקשן מדהים, קשת עלילתית, בניית דמויות, הכל ממש עמוק ורציני.
איפה זה כרונולוגית יושב ביחס למתקפת המשובטים?
זה יושב שנייה וחצי לפני The New Hope, לפני שיצא כאילו בין 3-4.
לא, זה לא באמת קשור למתקפת המשובטים, מבחינה עלילתית?
לא, זה כבר נגמר, מלחמת השובטים, המלחמה היא אחורינו, ועכשיו זה קורה בין הסרט השלישי של Revenge of the Sith ל-The New Hope, וזה ממש באמצע. וזה פשוט כתוב נהדר, הדמויות הן כולם סטנד אלון חדשות, הם לא מאססים לעשות שם מהלכים סטייל משחקי הכס, שבלי ספוילר, הם רק יגיד דמויות שמלוות אותך כמה עונות, ופתאום פשוט הורגים לך אותם ואתה עמום. ואני מעריך שבמאים העיזים לקבל החלטות כאלה לא פופולריות ואמיצות. ולכו תראו, כל דבר שדייב פילוני עושה הוא בעצם זהב. דייב פילוני הוא המקביל כיום של פייגי. יש במרוול את פייגי, שהוא כאילו האבא והאימא של כל היקום הזה.
פחות מרוצים מהתוצרים שלו כרגע.
אני מסכים, אני מסכים. נדבר על זה בקרוב בכל מה שאני מעלה על מרוול. אבל לדיסני, למסך הקטן, לא מדבר על המסך הגדול, שתבין, פילוני עושה לך את המנדלוריאן, זה שלו.
זה גם שלו? אוקיי, בסדר.
בובה פט, זה שלו, כלומר, הוא שולט על הכל
מהדרמה. פרסט קלאס אקט.
זהו, אז מומלץ בחום, לכו תראו את רבלס, לכו תראו את...
קיבלתי, אחי, נשמע טוב. וואלה, אני אתחיל את סיני. את קלון וורז עם סיני אני רוצה לראות.
תרוצו אחרי זה לבד בטש. אל תרוצו, יש להם את הסדרת המשך אחרי זה של The Resistance. גם לא יש נפילות, אוקיי? אל תראו את The Resistance, אפשר לוותר. אבל כל השאר, מומלץ.
קיבלתי, אחי. תודה. ובנימה אופטימית זו, אנחנו נגיד לכם שהפרק הזה, לצערי הרב, הגיע לסיומו. אני נהנה לדבר עם פורמה, אנחנו נשאר פה אחרי שנסגור את המצלמה עוד שעתיים, שלוש נקשקש. אבל כדי לא להעלות אתכם יותר מדי, אנחנו רק נזכיר שיש לנו את קהילת הפייסבוק המדהימה שלנו. אם הזנתם לנו, צפיתם לנו, ממש נשמח אם תשימו סאבסקרייב אם זה ביוטיוב, ועקוב אם זה בספוטיפיי. אנחנו עובדים מאוד קשה להביא לכם את התכנים הכי טובים שאנחנו יכולים, אם זה ביקורות, אם זה פאנלים, אם זה פרקים, אם זה מפגשים. אוטוטו יש לנו מפגש, בלי נדר, אם לא תוכז מלחמה עם לבנון שוב. וזהו, תעקבו אחרינו, תהיו איתנו. עד הפעם הבאה, פורמן, תודה, היה כיף, אחי. איך תרביץ לאיזה ראש משפחת פשע בבניין?
יאללה, ביי.
ביי.